עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103 FM
ו-3FM, 104.5FM, יום שישי, כאן רפי קרסו, וכמנגנו מדי יום שישי אני כאן איתכם, על כל מה שרציתם לשאול ולא היה לכם את מי, או לא היה מתי, או הרופא לא היה, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן, עורכים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, אחראי על הדיגיטל אופק קולר, אחראי על הפייסבוק אליעזר בן יהודה, ואחראים על השידור ב-103 FM רן לודין, וב-104.5 FM מיטל נברו. הטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, למי שרוצה לעלות לשידור, הטלפונים שלנו זה 0552-103-103, וניתן גם לשלוח לוואטסאפ שאלות ל-054-70-103-70, ובלי הרבה הקדמות אנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו? הלו?
צהריים טובים.
צהריים טובים, שלום.
שלום, אני שומעת לך קצת שקט.
קצת שקט, הנה, מגבירים אותנו, כן.
יופי.
עם מי אני מדבר?
אורית, שם בדוי.
כן. בת כמה את?
בסוף החודש אני אהיה בת 70.
אוקיי. אני איתך.
לפני כמה שנים גילו אצלי סימנים של פרקינסון. בהתחלה היה רעידה של היד.
כן.
ו... לא התייחסו, אמרו לי שזה רק פרקוניזם, עוד לא יודעים, עוד לא... הקיצר, מסתבר שכמה שנים יש לי פרקינסון, ועד היום לא השתמשתי בתרופות, כי אני קראתי כל מיני מחקרים, שלפעמים כדאי להתחיל דווקא את התרופות בזמן יותר מאוחר עם הגיל.
נכון, חלק מהתרופות כדאי להתחיל כמה שיותר מאוחר.
יופי, אז... זה מה שאני רוצה לשאול. אני הייתי לפני כמה ימים אצל רופא בבית חולים, נורולוג ומומחה להפרעות תנועה.
כן.
והוא אומר לי, אני רוצה שתקחי כדור שקוראים לו מדופר.
מדופר, כן.
100 מיליגרם, בהתחלה תקחי אחד במשך שבוע, אחר כך שניים בשבוע, ושלוש בשבוע השלישי לקחת פעמיים ביום ו... ואחר כך לבוא לראות שהכל בסדר. הבעיה היא התופעות לוואי שמאוד מפחידות אותי.
כן.
וגם השאלה אם אני במצב טוב, אני עצמאית, חוץ מהרעידה של היד, וגם עצירות קשה שמעולם לא הייתה לי, התחילה לי לפני איזה שנה, שנתיים. אז ככה, השאלה היא, האם זה נכון שאפשר גם לדחות את זה ושזה כדאי? בשאלה הזו קודם אני רוצה לשמוע מה דעתך, בבקשה.
אני חושב שאני נוהג לנסות לדחות עד כמה שאפשר, ואם כן אני בדרך כלל מתחיל בתרופות יותר פשוטות כמו המנטדין או משהו כזה, ואני גם מתחיל בתרופה שנקראת אזילקט.
כן, שמעתי על זה.
כן, שהיא תרופה שאנחנו מאמינים שהיא מעכבת את התפתחות המחלה. אז זה בדרך כלל מה שאני נוהג. עכשיו, הגישות הן גישות שונות. בעבר היה נהוג באמת לדחות עד כמה שאפשר את ההתחלה בתרופות, מה שאנחנו קוראים דופמינרגיות, שמעלים את הדופמין, שמדופר היא אחת מהן. אבל מה שהוא נתן זה בסדר גמור, אבל it's up to you. כן, אני נוהג לדחות עד כמה שהחולה יכול. ברגע שאת עצמאית וזה לא מפריע לך ואת מתפקדת טוב, אז אני הייתי מסתפק באזילקט או באזילקט והמנטדין בערב כדור, ורואה איך מרגישים. עכשיו, אם את לוקחת מדופר ואת רואה שיש לו תופעות לוואי, את תמיד יכולה להפסיק, כי יש הרבה תרופות. עכשיו, אני גם מאמין, הגישה היום היא כזאת, אנחנו כל הזמן מתפתחים בטיפולים ובתרופות. אז אנחנו אומרים, אם פעם היינו אומרים, אנחנו לא רוצים להתחיל בתרופות דופמינרגיות, בתרופות עם דופמין כאילו, או שמעלות את הדופמין כמו דופיקר או סינמט או הדברים האלה, אנחנו רוצים לדחות את זה לכמה שאפשר. אבל היום אנחנו יודעים שבעוד 7 שנים כבר יהיו תרופות אחרות, יותר מודרניות, יותר חדשות. אז בואי נגיד, אנחנו מפחדים פחות. אבל ההחלטה היא החלטה מאוד מאוד אינדיבידואלית של כל רופא.
הוא נתן לי להבין שיכול להיות שהפסדת את ההתחלה, שזה חשוב. כאילו, הלחיץ אותי מאוד למה אני דוחה את זה. וכשקראתי את התופעות לוואי, הוא אמר לי שזה סחרחורות ובחילות. אבל ראיתי שיש עוד דברים, למשל הביטות בפנים וכל
תראי,
מיני כאלה.
תראי, את... כל תופעות הלוואי שמופיעות בעלונים בעלון לצרכן, הן לא תופעות לוואי שמופיעות אצל כולם. אלה תופעות לוואי נדירות, כלומר, יש אנשים שלוקחים את המדופר שנים, ואין להם שום תופעות לוואי. עכשיו, אם יש תופעות לוואי, אפשר להפסיק את התרופה.
כן.
זה לא שזה... זהו. אבל אם אתה יצא רופא שהוא מומחה להפרעות בתנועה, והוא נראה לך אמין, אני הייתי שומע בקולו. אבל לפחות הייתי מבקש להוסיף את האזילקט.
אני שואלת, אם זה לא יכול לגרום לי נזק, שאני דוחה את ההתחלה של הנטילת כדורים.
אז יש פה בית הלל ובית שמאי, זה לא חד משמעי. אני חושב, אני אישית מאמין שזה לא יכול לגרום נזק, יש רופאים שמאמינים שזה כן יכול לגרום נזק. לדעתי האישית זה לא יכול לגרום, ואני לחולים שלי מנסה, אם הם יכולים, לדחות התחלה של תרופות כאלה. יש גם תרופה שנקראת ציפרול, שהיא כבר גם ממשפחה אחרת שאני מתחיל איתה. האיזון של סכרת זה כמו שכל אחד עושה הוגה בצורה קצת אחרת. סליחה, האיזון של פרקינסון.
כן.
כלומר, אין פה פרוטוקול קבוע של נכון או לא נכון.
כן. בקשר לעצירויות, זה משהו שהוא אופייני למחלה הזאת?
הוא שכיח יותר אצל חולי פרקינסון, כי אצלהם הכל יותר איטי. כן, יש איטיות של כל המערכות. וגם של מערכת העצבים האוטונומית. אבל פה מה שאני מציע לך להוסיף זה חיידקים פרוביוטיים.
זה עוזר.
ולהוסיף לאכול דיאטה עשירה בסיבים.
כן.
וכמובן לשתות הרבה מים.
אם אני מנסה לקחת את המדופר.
כן.
בקשר לתופעות לוואי, רציתי לשאול אם יכול לקרות לי משהו שהוא דרסטי, למשל פתאום שאני לא אוכל להזיז.
ממש לא.
לא?
לא, אין שום סיבה שזה יקרה.
זה הפחד שלי, פתאום אני יכולה ליפול, לא יודעת להתעדן.
שום סיבה.
לא?
לא, שום סיבה. מדופר 100 מיליגרם, להתחיל בכדור, לעלות כל שבוע, בצורה נכונה, יפה, כן. את רוצה להיות בית הלל, תעלי כל 10 ימים.
אוקיי.
כן, אבל זה לא משנה.
אוקיי.
אבל זה הדרכה נכונה, בגישה נכונה, בשימוש איתי, על ידי מומחה להפרעות בתנועה. כלומר, את יכולה להיות רגועה לגמרי עם ההנחיות שקיבלת ממנו.
הסימפטומים שיש לי,
כן.
הם כבר הרבה זמן באותו מצב. זה לא שזה פתאום מתפתח בצורה דרסית. אני הולכת, אני במכון כושר.
אין שום הרעה בשנתיים האחרונות? או בשנה האחרונה?
ממש מינימליסטי. כמעט ולא. רק היד רועדת, והרגל גם קצת מקפצת. והתירות שכבר כמה שנתיים שלוש לפחות.
איך חוש הריח שלך?
הייתה תקופה שהוא נעלם, אבל הוא חזר. הוא חזר בגדול. אז הוא בסדר, סביר. זהו, זה... בגלל זה אני שואלת, כי אני עצמאית, וחבל לי להתחיל להכניס כדורים, כשאני לא מרגישה צורך דרסטי.
אני הייתי הולך לנוירולוג נוסף שעוסק בהפרעות בתנועה ומתייעץ איתו.
אוקיי. בסדר גמור.
כי אם את אומרת שאין שום שינוי משמעותי בואי נגיד בשנתיים האחרונות, שכאילו המחלה נעצרה, וכאילו חוש הריח חזר, וזה נשאר באותה צורה, אז אם כן להתחיל מדופר, או לא להתחיל מדופר, או אולי להתחיל משהו אחר, הייתי מתייעץ עם עוד מומחה להפרעות בתנועה, או עם עוד נוירולוג.
זה מה שחשבתי לעשות.
כן. נשמע עוד דעה.
אוקיי.
טוב, אורית.
שיהיה לך שבת שלום.
כל טוב. שבת שלום.
כל טוב גם לך, שבת שלום.
כן, ומאיתנו על הקו. הלו, שלום.
שלום, פרופסור קרסו.
כן, עם מי אני מדבר?
בעילום שם אני מבקשת.
אין בעיה.
ואני בת 61, ויש לי שאלה, אני סובלת מכאבים בזרוע ימין, מה שנקרא בין הכתף למרפק, והייתי אצל...
באמה.
זה בין הכתף למרפק.
אוקיי.
זה הזרוע.
כן, כן, נכון, לא, אני כן.
אוקיי, ויש לי כאבים מזה חצי שנה, עשיתי צילום, אולטרסאונד, ומצאו אצלי הסתיידויות קלות בסופרה ספינטוס.
כן, סופרה ספינטוס זה אחד הגידים של הכתף, כן.
כן.
יש לך הגבלה בתנועות הכתף?
לא בכתף, וכשאני מרימה את היד או זוויות מסוימות, אז יש לי כאב לא בכתף, אלא בזרוע.
אלא קורן, אוקיי.
כן, זה מקרין כנראה. אני הייתי אצל מומחה לכתף, אורתופד מומחה לכתף, והוא הציע לי זריקת PRP.
כן.
אז השאלה שלי, האם זה משהו שהוא נפוץ, או משהו שהוא מקובל, כי הזריקה הזאת היא מאוד יקרה, ואני מבינה שגם קופות החולים לא
מכירות בה.
כן, נכון.
כן.
השאלה אם הזריקה הזו באמת מועילה.
תראי, אם הזריקה יכולה להועיל, השאלה אם אין קרע, אז אני לא יודע מה, אם היה קרע חלקי, אז אני מבין מה ההיגיון ב-PRP.
אין עדות לקרע, לא.
אם אין עדות לקרע, ואין עדות לדלקת, ואין עדות לבצקת באולטרסאונד.
הסתיידויות קלות.
הסתיידויות, אני לא יודע אם PRP יכול לעזור. אני לא יודע, אני עושה PRP, אני מכיר את השיטה, אני עושה אותה בעצמי למטופלים מסוימים שלי. אבל אני לא יודע
אם PRP. אני אומר לך, פשוט...
השאלה אם בדקו לך, יכול להיות שמה שמצאו בכתף זה ממצא, שהוא לא הממצא שמסביר את הכאב, והכאב שלך יכול מאוד להיות שהוא מופיע מהצוואר. את יכולה להגיע למצב, תגידי לי, עכשיו כואב לך?
עכשיו לא כואב לי, זה כואב לי בעיקר כשאני...
מרימה את היד.
בלילה. לא, כשאני שנה בלילה זה בעיקר כואב לי, אני לא מוצאת תנוחה לרדם, וזה ממש...
יש איזה תנוחה שאת יכולה לעשות עם היד שמופיע הכאב?
כן, כשאני מרימה את היד, כשהיד ב... נגיד 90 מעלות, אני מרימה אותה למעלה, אז יש לי כאב. אני...
הכאב באיזה יד?
יד ימין.
יד ימין. כן. תנסי להרים את היד לתנוחה שתהיה לך, כאב, ואז להטות את הראש לצד השני. כלומר, להביא כאילו את האוזן לצוואר בצד השני. את האוזן לכתף ביד בצד
כן,
השני.
כן, הבנתי, כן, אוקיי.
זה מוריד את הכאב?
שאלה טובה. לא יודעת להגיד לך. זה כאילו כואב לי וזה עובר, אבל שאני מטע את הראש, אני לא יודעת להגיד לך. יש לי אבל, אני...
כי יכול גם להיות שהכאב הזה נובע מעמוד השדרה הצווארי. מאזור של C4, C3, C4, C...
זהו, אז יש לי שם קצת בעיות בעמוד השדרה הצווארי, כן. יש לי כנראה שם כמה ממצאים.
כן, זה יכול להיות גם מהצוואר. כי זה שאין קרע ואין כלום ולעשות... הסתיידויות טיפה בכתב, לא יודע, אני לא, אני, צריכים לי באמת, רק עם בדיקה נוירו-אורתופדית, אני יכול לקדם לך את ההבחנה, אבל...
איפה אני עושה בדיקה כזאת?
אצל נוירולוג ואצל אורתופד, ולעשות הדמיה של עמוד שדרה צווארי, כי אנחנו מדברים על אזור של C3, C4, C5, בעיקר C4, שהוא הכתף, אז הטרפציוס, האזור שבין הצוואר לכתף, והוא יכול להקרין לזרוע.
כן.
אז באזור הזה, אם יש איזושהי פתולוגיה, לפעמים עם פיזיותרפיה אפשר לעזור, אני לפני PRP והוצאות כספיות שלא משולמות על ידי, לא מוכרות על ידי הקופה, זה מה שאני מציע למטופלים שלי בדרך כלל.
כן, אבל השאלה מה יעביר את הכאב, כי זה ממש מציק לי ברמה שאני... לא מצליחה לישון.
אז בואי נגיד, במידה ואני מוצא איזשהו נזק באזור C3, אז תמיד אפשר לתת שם זריקה עם כמות מינימלית של סטרואידים, או עם חומרים הומאופתיים, או עם חומרים, עם חומרים אחרים. יש כל מיני אפשרויות. ואז אני, וזה מוכר על ידי הסל, או על ידי הביטוחים הרפואיים, ואז את יכולה, אז זה יכול לשחרר את הכאב.
אוקיי, אז לא למהיר ל-PRP, זאת אומרת, להמתין עם העניין.
אני הייתי מחכה עוד קצת ובודק אם זה לא מהצוואר. כי אם את עושה PRP וצריכים לעשות בדרך כלל 3 טיפולים, כן, וזה לפחות עניין של כמה אלפים טובים, אז אני הייתי מנסה קודם דברים אחרים.
הבנתי, אוקיי, אפשר עוד שאלה?
כן, ודאי, ודאי.
יש לי עוד בעיה של מה שנקרא אלופציה צלקתית.
אלופציה צלקתית, כן.
פיברוזיס, משהו, אלופיישן, משהו כזה, נכון?
כן, באיזה מקום? בקרקפת?
בקרקפת, כן, בקו, כאילו, בקו, קו המצח, מה שנקרא.
כן.
הקדמי בצד אחד, וזה משהו שהוא כנראה כבר מספר שנים, ולא כך, כאילו, במקרה עליתי על זה, דרך רופאת אור, ופניתי, זאת אומרת, תפנו אותי לאחד מרפאת אור באחד מבתי החולים,
כן.
והציעו לי שם לקחת דוטסטרייד, שזה בעצם מיועד להרמונית של גברים, אבל גילו שזה בעצם גם מעכב את הנסיגה, כן. של השיער, את קו השיער.
היה לך קוקו 4 שנים?
לא.
אוקיי, זה, אוקיי.
לא מתחתי את השיער באופן מיוחד.
אוקיי.
לא, ממש לא. ואני בתחושתי זה לא כל כך עזר, זה גם גרם לי כל מיני תופעות לבה, הרגשתי לא טוב, גם זה משהו הורמונלי כזה.
נכון.
גם, לא, התנפחתי גם, עליתי במשקל.
לא, אז צריכים להפסיק, זה לא מתאים לך, כן.
אז הסקתי. השאלה, מה אני עושה, זאת אומרת, לא יודעים ממה זה נובע, ומצד שני, גם לא יודעים אם זה, אומרו לי כמו שזה בא לך, זה יכול להיפסק. אז מה, כאילו, יש איזשהו פתרון אחר? יש משהו...
לפעמים מזריקים סטרואידים לאזור הזה בכמות קטנה. אבל אין לי הצעה חכמה. חוץ מאשר להזריק סטרואידים למקום בכמות מאוד מאוד קטנה, וממחת מאוד 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 דקה.
וזה משהו... זה לא יחזיר את השיער, כן, הבנתי
ש... יכול להיות שכן. יכול להיות שכן.
כן, למרות
שהזקיקים
כבר זה מין
משהו. הזקיקים לפעמים הולכים לישון. אני לא צוחק. לפעמים הזקיקים הולכים לישון, ואנחנו יודעים שיש היום כל מיני מצבים שזקיקים יכולים להתעורר. הרי יש בשלבים של צמיחת השיער, יש כמה שלבים. שלב אחד הוא שלב שהשיער צומח. שלב אחד הוא שלב אני לא אתן לך את השמות המקצועיים, אבל שלב אחר שהשיער נח, והשלב השלישי שהוא נושר. כלומר, אלה 3 חיי השערה. ואז יש לנו כל הזמן עיבוד של שיער וצמיחה של שיער. מסתבר שהשלב של המנוחה של השיער יכול לפעמים להיות מאוד ארוך. ואנחנו יודעים לפעמים יש מה שנקרא לופסיה ריאטה, שזה סוג של התקרחות אזורית, בדרך כלל בצורה עגולה כמו מטבע, ויכולה להיות הרבה זמן, ואחר כך פתאום מסוים יכולה שוב לצמוח. כלומר, והיום יש תרופות חדשות, שפיתחו תרופות בארצות הברית, יש מחקרים, היה איזה מחקר שדיברתי עליו לפני כמה שבועות בטלוויזיה, על תרופה שפיתחו בארצות הברית, שעלולה להצמיח שיער, גם אחרי שנים, לא אצל גברים עם קרחת הורמונלית, אבל גם אחרי שנים שהייתה התקרחות, שהזקיקים עדיין ישנו כמה שנים.
למרות שעשו לי ביופסיה, ואז עלו על זה שבעצם יש לי את האלופציה הצלקתית הזאת, שפוגעת כן. בזקיקי השיער.
אז עוד פעם, יכול להיות זה מחלה אוטואימיונית.
זהו, זה מה שהם טוענים.
כן, ואם זה מחלה אוטואימיונית, אז יש נוגדנים נגד זה. אז יש היום טיפולים מסוימים, אבל אני הייתי הולך למומחה לשיער, יש לנו בלי בהדסה עין כרם איזשהו מישהו שהוא מומחה לשיער.
אני במרפאת אור בבית חולים מרכזי במרכז הארץ.
אז זה מצוין.
אבל זה מה שהם הציעו לי, את הדוטסטרייט.
כן. זו תרופה טובה, וזו תרופה, זו תרופה שנותנים אותה במצבים כאלה.
כן, כן, אבל לא בטוחה שזה עזר לי, וגם עשה לי מאוד לא טוב.
אם זה עשה לא טוב, אז... כן, אבל את בכל זאת, אם זה בית חולים במרכז הארץ, ואני מניח שאני יודע, זה יכול להיות אחד מזהו, אז את בכל זאת, עם אנשים שיש להם ודאי יותר ניסיון מאשר לי בתחום הזה. יכול להיות שכדאי לקחת את התרופה במינון יותר קטן?
אני לא יודע, זה כדור.
כן, כן, יום כן, יום לא. תתייעצי איתם.
הבנתי. בסדר, אני מודה לך, תודה רבה.
כל טוב.
שבת שלום.
שבת שלום, ומי איתנו על הקו? הלו.
שלום.
וברכה.
פרופסור קרסו.
כן.
אני לפני חודש...
עם מי אני מדבר בבקשה?
סליחה, אתה מדבר עם גבי.
כן, ובן כמה אתה גבי?
אני בן 77.
כן, אני איתך.
כן. לפני כחודש וחצי, מלאו לי 77. כן. וקיבלתי מתנת יום הולדת. תיאטיקה.
כן.
זה משהו ש... איזה צירוף מקרים פשוט מדהים, כן? כי הרגשתי לפני זה גם כן כאבים, זאת אומרת, לא כאבים, מחושים קלים כאלה, ולא ייחסתי לזה חשיבות, כי זה היה משהו, כמו שנקרא, טרום סיאטיקה.
משהו זניח ושהפך לכאב חזק.
בדיוק, ואחר כך כאב חזק, ואני כבר, בוא נגיד, התחיל בהדרגה, ולאט לאט זה נהיה יותר חזק, וזה פשוט מטריף אותי, אני אגיד לך את האמת, זה כואב, כאבי תופת, במיוחד בערב אני מרגיש את זה יותר, לקראת הערב זה כבר ממש מתגבר, ככה במשך, כרגע אני מדבר איתך, זה בסדר, אני לא מרגיש את הכאב, מרגיש בחושים קלים פה ושם, אז ברגל שמאל, שזה מתחיל כמובן מאזור הישבן וכלפי מטה עד כף הרגל.
כן. תשמע, עשו לך הדמיה, CT, MRI, משהו?
אוקיי, אז כן, עשו לי CT, הייתי אצל אורתופד.
ומצאו שיש לך לחץ ב-L5-S1 באותו צד.
L5, יש לי פה, תראה, למשל, L1 ו-L2, L1 ו-L2.
הכל תקין.
הכל תקין. L2, L3, הכל תקין. כן. עכשיו, ב-L4, 3 ו-4, בק הדיסק דיפוזי, לחץ על השוק הדורלי, ועל תעלת השורש משמאל.
כן.
עכשיו האחרון זה, L4, L5, בק הדיסק דיפוזי, גורם להיצרות הספינלית.
זאת הבעיה, זאת הבעיה העיקרית.
על תעלת השורש, משני הצדדים, ספונדילוליס, משהו כזה, דרגה, כן, 4-5, ללא ליזיס.
אוקיי, יש לה החלקה של חוליה אחת על השנייה, שזה דבר כנראה ישן, ועל כן, הרקע הזה יש לך, תשמע, יכול מאוד להיות שמה שיכול לעזור לך זה פיזיותרפיה.
כן, האמת היא שאני התחלתי כבר לעשות ביקור סיני, כי שאלתי את האורתופד מה הוא ממליץ, אז הוא אומר, ביקור סיני יכול לעזור לך.
נכון.
עשיתי כבר בעצם שני ביקורים, כן? שני ביקורים. אני לא יודע עדיין אם זה
שני דיקורים עוד לא יכולים לעזור, אני, תעשה עוד שניים, עוד שלושה, וללא כל קשר תבקש שיפנו אותך לפיזיותרפיה בקופת חולים.
כן, אבל אני, האמת היא שקיבלתי פיזיותרפיה מקופת חולים עוד לפני כן, ונתנו לי על דף לעשות תרגילים, תרגילים כאלה.
ואתה עושה אותם?
אני עושה אותם, כן, אני עושה אותם בבוקר, לפני שאני קם, ממש על הבוקר, וזה באמת עוזר לי.
נו, אז יכול מאוד להיות שזה הסיבה שהמצב שאין לך כאבים חזקים, ואתה רוב היום מרגיש יותר טוב.
כן, נכון. והאמת היא שגם אני עושה הליכה בבוקר בדרך כלל. אני אדם די ספורטיבי, אתה מבין? כל החיים שלי התעסקתי בספורט.
אוקיי. אז מה אתה למעשה שואל אותי, גבי? מה השאלה שלך למעשה אליי?
כן. השאלה שלי אליך היא כזאת. מה אני אמור לעשות כדי להקל על הכאבים, והאם זה, השאלה אם זה יעבור לי מתישהו?
התשובה היא כן, זה בדרך כלל עובר. עכשיו, אם זה עובר תוך כמה חודשים או תוך חצי שנה, אף אחד לא יכול להגיד לך. אבל, אם תעשה פיזיותרפיה, כן? הסיכוי שזה יעבור יותר מהר. אם זה לא עובר, תמיד אפשר ללכת למרפאת כאב ולקבל הזרקה אפידורלית, שיכולה להוריד לך את הכאבים. זה גם תיאורטית אפשר לעשות עכשיו, אבל לא הייתי עושה אם רוב היום אין לך כאבים, ורק בלילה, ורק בערב, והמצב יותר טוב. אז אם המצב יותר טוב, אני לא הייתי הולך על דברים יותר אגרסיביים, הייתי הולך על דברים יותר פשוטים, כמו לעשות פיזיותרפיה, ולעשות קצת תרגילים, ולעשות את התרגילים שנתנו לך בקופת חולים, או איפה שנתנו לך תרגילים לעמוד השדרה. זה מה שאני הייתי עושה.
האמת היא שכשאני במנוחה, למשל, בישיבה או בשכיבה, אני לא מרגיש את הכאבים.
כן, אז הכאבים שלך הם לא חזקים, יש כאלה שלא יכולים לשבת בכלל.
לא, תראה, תהליך, כשיש לי את הכאב, פעולת הישיבה, מהעמידה לישיבה, כאב חד, חד, אבל זה כאב רגעי, ואז זה מפסיק לי.
אוקיי, בוא תראה גבי, מה שצריך לעשות כדי לקדם את העניין, זה או פיזיותרפיה, או פיזיותרפיה וקצת תעשה את התרגילים שנתנו לך, ולהערכתי לפי מה שאתה מתאר לעצמי, מה שאתה מתאר לי, תוך חודש אתה תרגיש יותר טוב, אבל תעשה את התרגילים ותעשה פיזיותרפיה.
עכשיו, רק רגע, אני רוצה עוד, עכשיו הרופאה גם נתנה לי, רופאת המשפחה, נתנה לי ליריקה 25 מיליגרם.
25 מיליגרם?
כן, זה המינון הכי נמוך.
כמה אתה שוקל? 20 קילו?
אני, כמה?
אני שוקל, אני שואל אם אתה שוקל 20 קילו. כי פחות מ-50 מיליגרם לאדם מבוגר זה לא יעיל. אלא אם אתה מאוד, אלא אתה מאוד מאוד זקן ואתה לא.
לא, אני לא זקן, ואני דווקא יש לי כושר גופני ממש טוב. אז אני גם שוקל 80 קילו דרך
אגב. כן, אני הייתי מתחיל ב-50 מיליגרם, עולה ל-150 מיליגרם, אם אני רוצה להשפיע. אבל אני לא הייתי לוקח גם את הליריקה. אם אתה אומר שרוב היום לא כואב לך ורק בלילה, הייתי לוקח אולי כדור ליריקה או שני כדורים של 25 מיליגרם בערב, ואז כשאתה הולך לישון או בערב, יהיה לך פחות כאבים. לא הייתי לוקח על בסיס קבוע.
אני גם לוקח, תדע, גם שמת אורתופד, הוא נתן לי גם, שאלתי אותו על ליריקה, אז הוא אמר לי, הוא היה כזה ספקן כזה, הוא אמר, הוא לא התלהב מהרעיון, אתה מבין? והוא נתן לי, כאילו, הוא נתן לי מושקול.
מושקול כדור טוב, מושקול זה אקמול עם חומר מרפא שרירים, וזה כדור נגד כאבים, וזה חומר, כן. חומר טוב.
כן, עכשיו עוד שאלה אחת קטנה, אני גם קניתי קרית קשיחה עם זווית של 26 מעלות, אם אתה מכיר את זה.
כן.
ואני, אתה יודע, באינטרנט אתה רואה את הדברים האלה?
אני לא רואה, אבל אתה רואה.
כן, כן. השאלה אם אתה יודע למה אני מתכוון.
אני יודע, זאת זווית, קרית שנראית כמו משולש. נכון. כמו משולש, שטוח למטה, ויש זוויות וגבעים שונים.
בדיוק.
וזה בשביל, זה בעיקר מיועד לאנשים שישכבו, שישנו בישיבה.
שישנו
בישיבה, כי בדרך כלל שמים את זה מאחורי הגב. ובדרך כלל משתמשים בזה לאנשים שיש להם רפלוקס, שצריכים לישון ב-45 מעלות, או ב-30 מעלות יותר גבוה.
כן, בוא נגיד, זה אחת הצורות, אבל אפשר לעשות את זה גם בשכיבה, שאתה שוכב,
נכון, כן.
אתה פשוט מקמר את הגב, ובמשך 10 דקות כל יום, וכנראה שזה עוזר, יכול להיות שזה עוזר.
יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, כל אחד עוזר. בוא נקדם את השיחה, יכול להיות שזה עוזר, יכול להיות שלא, אני אומר, תנסה ותראה, עוזר לך, תמשיך, לא עוזר לך, תפסיק.
הבנתי.
אוקיי.
אוקיי, בסדר.
טוב, תודה. גבי.
פרופסור קרסו ושבת שלום.
שבת שלום וכל טוב. זה רבותיי, מספרי הטלפון שלנו הם 0552-103-103. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. חזרנו, כן ומי איתנו על הקו. הלו.
היי, פרופסור, שבת היי. שלום.
שבת שלום ומבורך, אם יש לי העונג.
בר, נעים מאוד.
כן, בת כמה את?
33.
כן, אני איתך בר.
ככה, לפני 7 שנים עברתי תאונת אוטובוס, שמאותו רגע איבדתי הכרה, ולאחר מכן בעצם הגוף שלי נהיה משהו אחר לגמרי.
כן.
ואם זאת אומרת שלפני זה לא ידעתי מה זה כאב, בעקבות התאונת דרכים נהיה לי פגיעה במערכת העצבים ההיקפית, זה על פי פתולוגיה שעשו לי בבדיקת צבעים דקים. EMG, ראו שיש לי פגיעה מכנית מוגברת.
תנסי לשפר את המקום שלך, כי אנחנו שומעים הרבה רעשים, או אם את ברוח.
אני בחוץ, רגע. אתה שומע אותי עכשיו?
יותר טוב, כן.
אני אומרת, יש לי פעילות מכנית מוגברת על פי בדיקת EMG.
כן.
פגיעה במערכת העצבים ההיקפית על פי ביופסיה של סיבים דקים.
כן.
ויש לי בלטים בעמוד השדרה מ-L3 עד S2, ובגיעות עצביות ובגיעות בעמוד השדרה מ-L5 עד S2.
L5 עד, אוקיי, אז עכשיו בואי נגיד מה התלונות שלך.
אז ככה, כאבים מאוד 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 חזקים בכל הגוף, עם פיברומיאלגיה מאוד קשה. עכשיו, ניסיתי את כל האלטרנטיבות, אם זה דרך ליריקה, זריקות תחת שיקוף וגלי רדיו, דיקור סיני, ממש ניסיתי את כל האופציות, כולל קנאביס רפואי, שום דבר לא מטיב לי עם הכאבים בגוף. ממש שום דבר.
אם שום דבר לא מגיב, והכל ניסית, מה את מצפה ממני?
האם יש משהו שאולי אני לא יודעת ואתה יכול להציע לי מבחינת עוד איזשהו טיפול?
תקשיבי, אני לא, אם ניסית הכל, את אומרת שניסית הכל, מה אני יכול להציע לך? אין לי מה להציע לך, כולל קנאביס. יש לך גם פיברומיאלגיה, אז פיברומיאלגיה יש לך סף כאב יותר רגיש.
כן, גם אנדומטריוזיס ברקע ואנדומיוזיס.
כן. אני יכול להציע לך, ועכשיו אני מדבר ברצינות, תרופות ממשפחת התרופות נוגדות הדיכאון, כי אין מעלות סרוטונין, ואם אנחנו...
מה, כמו ליריקה?
לא, 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 לא ליריקה, לא ליריקה. משהו כמו ויאפקס, למשל. או אפילו משהו כמו ויאפקס, תרופות שנותנים בדיכאון. למה? לא כי אני חושב שאת בדיכאון, אלא כי אני רוצה להעלות לך את הסרוטונין ואת הדופמין. ואת הנור אפינפרין, שאלה חומרים שאם אני מעלה אותם, אני מוריד את הכאב. יש מנגנונים מוחיים לבקרת כאב, והמנגנונים האלה פועלים על כל מיני חומרים כימיים שנקראים נוירוטרנסמיטורים, או מתווכים עצביים, והתרופות נגד דיכאון, חלק מהתרופות נגד דיכאון מעלות אותם, וכשהן מעלות אותן, הן מורידות את הכאב.
אוקיי, וזה משהו שהוא טיפול תומך לכל החיים, או שזה משהו שהוא...
קודם כל תרגישי יותר טוב, ואז אלוהים גדול.
הבנתי, כי אני ממש מרגישה את הגוף כמו ניוון שרירים.
כן, אז זה לא ניוון שרירים, אין לך ניוון שרירים.
לא, כן, כאילו הגוף מתוון, כמו...
אז תעשי פעילות גופנית, את חייבת לעשות פעילות גופנית.
נכון, הפעילות הגופנית גרמה לי להגיע למיון, למצב שהביאו לפריקוסת פעמיים.
כי עשו לך פעילות גופנית לא נכונה. אם את בת 33, צריכים לתכנן לך פעילות גופנית כאילו שאת בת 83, ואחרי חודשיים שאת עושה פעילות כמו בגיל 83, לעשות לך תוכנית אימון כאילו שאת בת 80, ואחרי עוד 3 חודשים כאילו שאת בת 75, וכל 3 חודשים להתאים לך תוכנית עד שיגיעו לפעילות גופנית של גיל 50. ועם זה להישאר. אבל אם עכשיו תעשי פעילות גופנית כמו של מישהו בת 40, את תגיעי לחדר
לא
מיון.
את,
נכון?
זהו. זה הליכות, הליכות שקניתי לי הליכון, והרגשתי שהגוף פשוט...
לא, הליכות זה לא מספיק. צריכים גם קצת אימוני כוח, ולהתחיל עם 0.5 קילו או עם קילו. לא, אפילו עם בקבוק שתייה של מים, בקבוק של מים מינרליים של 0.5 ליטר. כלומר, הכל צריך לעשות בצורה מאוד מאוד עדינה ואיטית. אבל אני מציע להתחיל בתרופות מהמשפחה של התרופות נגד חרדה ודיכאון, לא בגלל שאני חושב שאת בחרדה ודיכאון, יכול להיות שכן, אני לא יודע, אבל אני חושב שזה מעלה את הסרוטונין ואת הדופמין, ויש סיכוי שזה ישפר את המצב שלך. אולי זה לא יעלים לגמרי את הכאבים, ולא יעלים את הפיברומיאלגיה, אבל זה ודאי יעזור לך וישפר את המצב הפיזיולוגי שלך.
הבנתי. דרך הנוירולוג.
חוץ מזה, אני לא כך, אני לא כך מאמין, לא, נוירולוג, רופא משפחה.
גם רופא משפחה יכול?
אוקיי. אגב, אני לא כך מאמין שמתאונת דרכים בגיל 33, בלי סימנים אחרים, יש נזק לסיבים הדקים, אבל זה סיפור אחר.
זה היה 7 שנים, לפני. לפני זה לא
ידעתי
מה זה כאב.
אני לא יודע, לא, לגבי הסיבים הדקים יש לי ספק, אבל לא משנה, זה לא... אוקיי.
תודה, פרופסור.
כל טוב, כל טוב.
ביי,
להתראות. מי איתנו על הקו? הלו?
שלום לך, דוקטור, פרופסור.
שלום, שלום. עם מי אני מדבר?
שמי יעקב.
כן, יעקב.
אני בגיל 74.
כן.
לפני כשנה וחודשיים עברתי בהחלפת אגן בצד שמאל.
מה עברת?
החלפת אגן, אגן.
החלפת אגן?
רק אגן למעלה.
מה זה אגן למעלה?
ירך.
אה, צוואר ירך.
צוואר ירך.
אוקיי,
זה לא
בסדר.
אגן?
כן, צוואר ירך זה צוואר ירך. אגן זה המקום שצוואר הירך מתחבר אליו. אז בדרך כלל מחליפים את צוואר הירך, לא מחליפים את האגן. אבל לפעמים מוסיפים קופסית באגן, בסדר.
העניין הוא שזה היה לפני שנה וחודשיים קרוב, ו... 3 חודשים לאורך מאז הניתוח, הרגל נעשתה לי אדומה, אדום, כחולה לגמרי, והתנפחה פי 3.
לא, אז אתה צריך לרופא של כלי דם.
כיום, פרופסור, אין לי רגישות ברגל, אותו רגל הפצועה, אותו הרגל, ואני לא מרגיש אותה, ועייפות. עכשיו, בצילום, בצילום שראה הפרופסור שבדק את
הניתוח,
הוא ראה שיש לי שחיקה נוספת בצד השני.
אבל זה לא סיבה, שחיקה בצד שני היא לא סיבה לרגל נפוחה ואדומה. רגל נפוחה ואדומה ושלא מרגישים אותה, מחייבת הסתכלות על ידי נוירולוג ועל ידי רופא של כלי דם. כי זה יכול להיות מהפרעה בזרימת דם, וזה יכול להיות מהפרעה בבעיה בלימפה, כי הרגל מתנפחת, וזה יכול להיות הפרעה בזרימת דם ורידית, וזה יכול להיות בעיה נוירולוגית מעמוד השדרה. כלומר, צריך לבדוק למה. מה שיש לך בצד שני זה לא קשור כרגע לתלונות שאתה
האגן,
מתאר לי.
פרופסור, כל האגן, אני לא יכול לזוז, אני שוכב בלילות, ופשוט אין מאוד בעיניים, אני לא... ואני, מה שנותנים לי, מאפשרים לי אופטלגין.
לא, 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 אבל הבעיה היא לא לטפל בכאב, הבעיה היא להבחן למה הרגל נפוחה, אדומה וכחולה, ואתה לא מרגיש בה.
שבוע שעבר,
אתה שומע, יעקב, 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 אתה שומע מה אני אומר לך?
כן, אבל זה משולב ממה שאני אומר לך גם כן. סליחה, פרופסור.
אוקיי, דבר.
אמרת שבוע שעבר שייתכן ויש קיצור ברגל אחד, ואז זה גרם לך לבעיה באגן. זה אמרת. עכשיו, לא, לי,
אמרתי את זה בהקשר אחר.
אמרתי טעונה, יש לי פלטינה לכל אורך הרוע הירך השנייה. וזה גורם לי, ויש לי קיצור של 3 סנטים.
זה עדיין לא מסביר לי רגל נפוחה, רגל אדומה ורגל בלי תחושה.
הייתה משך 3 חודשים.
ועכשיו זה עבר?
עבר, עכשיו הכל בסדר, אני הולך איתה ואני סיפרתי
ש3 חודשים. אז בוא תגיד לי, יעקב, מה יש לך היום? על מה אתה מתלונן היום?
באגן. אגן, אגן ו...
כאבים במקום של הניתוח?
הייתי לפני חודש, נתנו לזריקה ב, עם איך קוראים לזה?
יעקב, עם סטרואידים. אני שואל אותך על דבר אחד, ואתה עונה לי על דבר אחר. אני שואל אותך, מה כואב לך עכשיו? אז אתה אומר לי, הייתי. מה כואב לך היום? איפה כואב לך היום? בצד של הניתוח או בצד השני?
שני הצדדים.
אוקיי. בצד השני, יש שחיקה, אז או שעושים ניתוח, או שלא עושים ניתוח, זה בצד השני. בצד הזה, הרגל כבר לא נפוחה, והרגל כבר לא אדומה.
הכל בסדר.
הכל בסדר.
חוץ מאשר שקשה לי ללכת כמה צעדים או לעלות מדרגות.
אוקיי, אז פה צריך לעשות פיזיותרפיה, ולהמשיך עם פיזיותרפיה, ולשפר את התנועתיות.
פרופסור.
כן, אין הרבה מה לעשות בדברים האלה.
זאת אומרת, אתה ממליץ בזריקה נוספת בצד השני?
כן, או זריקה בצד השני, ואם לא עוזר, אז צריך לחשוב על ניתוח בצד השני, תלוי בחומרת השחיקה. רק עם צילום רנטגן ועם רופא שיראה את זה, ויבדוק אותך קלינית, ויראה אם זאת שחיקה קלה, שחיקה בינונית, או שחיקה מוחלטת, שאז אין ברירה אלא לעשות ניתוח.
זה לא השפיע השלוש סנטים האלה שיש לי קיצור על
זה
כל
השפיע, ה... אבל זה מה שזה עשה את הנזק. הגן. זה עשה את השינויים שהוא עשה. אבל אנחנו לא הולכים ללכת אחורה.
נכון.
אנחנו צריכים ללכת קדימה. אז כן, קרה מה הוא שקרה.
אני למנוע את הכאב גם הלילה וגם מחר מוחרתיים עד חודש הבא, חודשיים יש לי לחכות לרופא.
אז עד אז לוקחים שילוב של אופטלגין, אקמול.
זה קבוע לידי.
כן, זה מה יש.
כל הפרף תודות לך.
כל טוב לך. ומי איתנו על הקו? הלו?
היי, שלום.
שלום.
מדברת ורד.
כן, ורד.
אני בת 69.
כן.
אני מסובלת מספר שנים כאבים בגוף, בגב תחתון, בברכיים, בעיקר בצד ימין. בחצי שנה, שנה האחרונה, לפתע הופיעו לי כאבים בכפות הרגליים, שזה דבר חדש, ועשיתי צילום, והכל תקין בצילום.
הכאבים האלה, איזה סוג של כאבים אלה?
אני קמה בבוקר, לדרוך על הרגליים, זה די קשה.
בעיקר בעקבים?
לא. לא, דווקא סביב לקרסול.
עכשיו תגידי לי, יש לך מחלות אחרות? סכרת, לחץ דם?
לא, לא, ממש לא. ודבר אחד רציתי להגיד, שציינו בפניי כמה פעמים שיש לי גמישות יתר.
טוב, גמישות יתר, אם את חיה עם זה 69 שנים, זאת לא הבעיה היום. אבל הבעיה של, של, של גב תחתון, יכול מאוד להיות שיש לך לחצים בלחץ מעמוד השדרה התחתון, ומאזור L5-S1 הוא יכול לגרום, אזור L3 יכול לגרום לכאבים בברכיים. ובכפות הרגליים, האם בכפות הרגליים כואב לך יותר ברגל אחת מאשר ברגל שנייה?
כמעט עושה דבר, אחת...
ימין יותר קצת?
לא, דווקא שמאל.
דווקא שמאל. שאלתי ימין יותר, כי יש לך כאבי גב, כי בברכיים כואב לך יותר
בצד. בברך הימנית יותר כואבת לי, אבל הזריקו לי לפני חודש חומצה הלרונית.
כן.
ולא בטוח שזה עזר. מקווה.
תראי, מה שצריך לעשות זה קודם כל ללכת לאורתופד ולעשות צילום והדמיה של עמוד שדרה מותני. כן, ולראות. כי אם יש שינויים בעמוד השדרה בגב, זה יכול להסביר את הבעיות בכפות הרגליים. עכשיו, כפות הרגליים נפוחות או רק כואבות?
קצת, לא ממש משהו כואבות. פשוט קשה לי ללכת. במדרגות ירידה, זה בכלל...
ועשו לך צילום של כפות הרגליים? עשו לך צילום של כפות הרגליים, לראות אם יש שם שינויים שחיקתיים?
כן, כן.
ויש שינויים שחיקתיים?
בצילום הרגיל של קופת חולים כתבו שהכל תקין.
אז אין, כי אם
היה... אבל לפני מספר שנים עשיתי איזה מיפוי עצמות, אז אמרו שיש איזה משהו...
אז תראי, אז אני הייתי מציע לך לפנות לאורתופד של כף רגל, לא לאורתופד רגיל, לאורתופד מומחה לכף רגל. שיבדוק את כפות הרגליים, יבדוק את התנועתיות, אולי ישלח אותך עוד פעם לבדיקות. אם יש לך עדיין את התשובה של המיפוי עצמות של...
כן.
אז תביא אותם גם לבדיקה שלו. ואז את יכולה לגבי כפות הרגליים. יש לך עודף משקל?
קצת.
כמה זה קצת?
פשוט עליתי איזה 7 קילו בשנים האחרונות.
בואי נגיד, מה הגובה שלך וכמה את שוקלת בערך?
אני 1.61-2 מטר.
כן.
ואני שוקלת 74.
זה עודף משקל, אבל לא נורא. לא נורא, כי אם היה בעודף משקל מאוד גדול, יש לחץ יותר, גם על עמוד השדרה וגם על כפות הרגליים. אני הייתי הולך לאורתופד של כף רגל.
אוקיי.
והייתי מנסה לקבל טיפולים ברפלקסולוגיה.
ברפלקסולוגיה. אני עושה דיקור, לא
מה שזה
לי.
לא, אל תעשי דיקור, תעשי רפלקסולוגיה.
אוקיי.
בקופת חולים יש לך ברפואה משלימה, תעשי רפלקסולוגיה, זה יכול להקל עלייך. זה גם משפר את התנועתיות של המפרקים. זה גם מזרים דם, ותנסי לעשות 4-5 טיפולים, תראי איך שזה עוזר לך. ובמקביל, ללא כל קשר, תקביעי פגישה אצל אורתופד של כף רגל. Okay. ותבקשי גם צילום שיתנו לך של עמוד שדרה מותני.
אוקיי.
Okay. בסדר?
יופי, תודה.
יאללה, להתראות.
תודה.
כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
צהריים טובים.
צהריים טובים, שלום, עם מי אני?
הלאה, נעים מאוד, מדבר צחי.
כן, צחי, בן כמה אתה צחי?
37.
אני איתך צחי.
אני רציתי לשאול שאלה קטנה, אני בתקופה האחרונה, 3 חודשים אחרונים, שם לב שיש לי איזושהי, אני חושב אולי זה בעיית זיכרון, אולי זה כנראה בעיית קשב, לא יודע, אבל אני לא זוכר דברים שאם היית נותן לי תבחר 1 מ-4 תשובות נכונות, כנראה שהייתי יודע מה התשובה. כלומר, אני מנסה לזכור איזשהו שם, אני לא זוכר אותו, אבל ברור שאני יודע את השם. אתה מבין למה אני מתכוון?
אני מבין בדיוק. וזה ב3 חודשים האחרונים. כלומר, זה יכול להיות בעיית קשב, זה לא בעיית זיכרון. תגיד לי, האם, אתה לא צריך להגיד לי מה היה, אבל האם לפני 4 חודשים או 3.5 חודשים היה איזה מצב של סטרס, או של מתח, או של התרגזות, או של אלבון, או של מריבה, או משהו כזה?
אני חייל מילואים ששירתתי גם בדרום וגם בצפון.
כן.
וזה בשנתיים האחרונות, אז אני לא יודע להגיד, אתה שואל אותי 4 חודשים, זה כנראה שנתיים אחורה.
כן, אבל היה איזה סטרס מיוחד לאחרונה? בחודשים האחרונים יותר מאשר הרגיל? כי זאת סיבה מספיק טובה, מילואים, היית בעזה?
כן.
כן. תראה, יכול להיות שזה סוג של תגובת מתח. עכשיו, יש לך חלומות בלילה?
שלילי, אבל אני לא אגיד שאני
יושן
טוב.
יש לך איזה שהם סימנים של פוסט טראומה? כי טראומה לא חייבת להיות טראומה של שנייה אחת, יש גם מיקרו טראומה, וטראומה 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 קטנה 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 שמצטברים. וזה יכול לתת הפרעות בקשב, והפרעות בזיכרון, והפרעות בריכוז.
אני מבין. אני כן יכול להגיד שיש, אני זוכר המון המון דברים, כן, גם דברים שאני לא אמור לזכור אותם, כמו דברים מגיל 3 ו-4, כלומר אני לא חווה איזושהי בעיה כללית בזיכרון.
לא, זה לא, בגיל 3 ו-4, ומה שהיה לפני 5 שנים זה לא חוכמה. אתה איש צעיר. השאלה היא זיכרון, מה שאנחנו, זיכרון קצר טווח, כן, או זיכרון עבודה. כלומר, אתה צריך לזכור איזה מספר טלפון, אומרים לך אותו, ואתה פתאום לא זוכר אותו. או, אני לא אגיד, מכירים לך בחורה, ואתה אומר את השם שלה, כי זה בדרך כלל אנחנו לא זוכרים. כי כשמכירים לנו בן אדם, אנחנו לא מרוכזים בשם שלו, אנחנו מרוכזים בפנים שלו, בעיניים שלו, באיך שהוא נראה, ובאיך שאנחנו נראים. אבל אני מייחס את מה שאתה מתלונן ליותר מצב של סטרס מתמשך.
אני מבין. אני מבין.
ובדרך כלל זה משתפר. ואם אתה מרגיש שיש לך תלונות אחרות, כלומר של מתחים, של חלומות בלילה, של איזה מצבי אי שקט, של סף גירוי נמוך, אז כדאי בכל זאת לקבל איזשהו ייעוץ או עזרה, ואני יודע שיש היום עזרה לחיילי מילואים, גם בזמן השירות וגם אחרי.
אני מבין. אוקיי. בסדר גמור.
אוקיי, צחי.
תודה רבה.
תודה לך. ביי. זה רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה. תודה רבה למאירה פרץ ואייל פרנק שעורכים ומפיקים, תודה לאופק קולר שאחראי על הדיגיטל, תודה לאליעזר בן יהודה שאחראי על הפייסבוק לייב, תודה לרן לודין שאחראי על השידור ב-103 FM ולמיטל נברו ב-104.5 FM. מספרי הטלפון שלנו 0552-103-103. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מיד אנחנו, סליחה, כן, פרסומות וחדשות, מיד אנחנו חוזרים.
עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103 FM.
ו-3 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, וכולי וכולי וכולי, אתם מכירים כבר את הפתיח שלי. הייתי באולפן אותו צוות נהדר, עורכים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, אחראי על הדיגיטל אופק קולר, על הפייסבוק ועל הלייף אליעזר בן יהודה, אחראי על השידור ב-103 FM רן לודין, וב-104.5 FM מיטל נברו, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103, בוואטסאפ 054-70-103-70, ואנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום, צהריים
טובים. עם מי אני מדבר?
לשם תוכנית השידור, אני אורלי, בת 68.
כן, אורלי.
קרוב ל-99. אני בודקת
בעצם
לדום נשימה.
דום נשימה בשינה, כן.
כן. היו לי כמה פעמים, לא הרבה, אפשר לספור את זה על יד אחד, מחנק בלילה. כאילו התעוררתי, כאילו אני נחנקתי.
כן.
ואני בדרך כלל לא נוחרת, אבל נחירות יש לי שאני שוכבת על הגב, ואין עייפות ביום. כאילו אני ישנה לפעמים גם לא טוב, אבל אין לי עייפות ביום.
כן.
המליצו לי לקחת מכשיר סיפה.
כן.
כאילו יש לי דום נשימה, בוא נגיד, בדרגה בינוני. אמרו לי, 19 פעם בתוך שעה.
כן.
ואני לא חושבת שאני יוכל להצליח לשים דבר כזה, לישון עם זה.
כן.
ויש גם מכשיר, בוא נגיד, דנטלי.
כן, דנטלי, פלטה דנטלית שמושכת את הלסת התחתונה קדימה, כן.
גם זה נראה לי שזה, כאילו שמעתי מכמה שזה מאוד קשה לישון עם זה. עכשיו אני קצת קראתי דווקא באיזה אתר של בית חולים, שיש דברים אחרים אפשר לעשות, כאילו טיפול קלינאי תקשורת. או...
לא, קלינאי תקשורת לא יכולים הרבה לעזור לזה, אבל יש ניתוחים שאפשר לעשות.
השאלה אם כאילו ניתוחים האלה לא מסוכנים, או...
תראי, ניתוחים...
מה זה נקרא ניתוח?
ניתוח זה ניתוח של ניתוח בגרון. שאפשר לשחרר, לפתוח את דרכי הנשימה, אבל תגידי לי, אני מה יכול להציע לך, הוא לא יפתור את הבעיה של דום נשימה, אבל אצלך רוב הבעיות הם כשאת שוכבת על הגב?
נראה לי שכן, כן.
אז תראי.
אני בדרך כלל ישנה מהצד, אבל לפעמים קורה ש...
אז בואי תראי מה שאני מציע לך. תקני, תתפרי לך לפיג'אמה.
כן.
כיס מגב.
כן.
ותכניסי לתוך, כיס עם ריץ'ראץ'. ותכניסי לתוך הכיס הזה כדור טניס.
הוא לא ייתן לי
לישון
על הגב.
הוא לא ייתן לך לישון על הגב, אז תהיה לך לא נוח, אז תשכבי על הצד. ואז תחליפי מצד לצד, אבל לא תשכבי על הגב, ואז לא יהיה לך דום נשימה. כי תראי, הדום נשימה זה מצב הרי מה קורה? לא מגיע האוויר. לא מגיע האוויר, אז המוח מאיר אותנו. אבל זה קשור יותר לתחלואה של לחץ דם ולמחלות אחרות.
אבל זהו, אני רוצה להגיד שאני יחסית בריאה, לא שמנה.
בסדר, בסדר.
לא, אין לי לחץ דם.
לא, בסדר גמור, אבל זה קשור לתחלואה וזה לא טוב. אז לכן אני מציע לך, אם את אומרת שאין לך הפרעות ואת ערנית במשך היום והדבר הוא זהו, והיה לך כמה פעמים שהרגש שאת נחנקת כשאת שוכבת על הגב, אם את תשימי את הכדור טניס הזה בגב, והוא יפריע לך לישון, אז את על הגב, אז תשני על הצד, אז זה יכול לפתור לך את הבעיה. את קמה הרבה פעמים לעשות פיפי בלילה?
יוצא כן, שאני, כן, קמה פעמיים, לפעמים שלוש, אבל לפעמים גם יכול להיות פחות.
אוקיי, אז...
זה תלוי מה אני שותה לפני.
אוקיי, זה נכון, ואני מציע לא לשתות לפני, כלומר להפסיק, מתי את הולכת לישון בלילה?
10, 11.
אז תפסיקי, בשעה 5 תפסיקי לשתות. תשתי הרבה במשך הבוקר, ומ-5 תשתי רק מעט, או לא קפה ולא תה, ולא שוקולד ולא שוקו, ולא קולה ולא כל הדברים האלה, שאני מניח שאת לא שותה בין כה וכה.
לא שותה, לא.
כן, אוקיי. זה מה שאני יכול להציע לך.
כן, עכשיו אני שמעתי גם על תרגילים לחיזוק שרירי הלוע ולשון.
כן, אני רוצה להגיד לך, אני שמעתי על זה, אני לא מכיר אנשים שהצליחו לעשות את זה בצורה טובה, ושזה פתר להם את הבעיה. אני מאוד תומך ומאוד אוהב את הסיפאפ. קשה להתרגל לזה, אבל כשמתרגלים אי אפשר לישון בלי זה. זה ממש פותר את הבעיה בצורה יעילה ביותר. ויש היום אם אפשר לעשות עם מסכה, ואפשר עם נחירונים שנכנסים לאף. ומה שאני אומר לאנשים, קח את הסיפאפ, תתחיל לישון, מפריע לך, תוריד, אחרי שעתיים אתה מתעורר לשירותים, תשים עוד פעם. וככה במשך כמה לילות, ובדרך כלל אפשר להתרגל.
כן. ורגע, ואתה אמרת שהניתוח זה לא יכול לעזור?
לא, אני לא אמרתי שהניתוח לא יכול לעזור, אמרתי שהניתוח עוזר.
כן.
אבל הניתוח זה ניתוח.
הבנתי, זה יותר
מטובח. כן.
עכשיו, מה זה טיפול CBT שאמרו לי גם יכול להיות, או שזה...
CBT זה טיפול התנהגותי.
כן.
לא,
זה לא קשור לזה.
טיפול התנהגותי לא קשור לדום נשימה בשינה.
כן, הבנתי.
זה יכול להיות קשור למתחים, יכול להיות קשור לחרדות, אבל לא קשור להפרעות של דום נשימה בשינה.
הבנתי. עכשיו אתה אומר שהמכשיר של סיפאפ זה יותר טוב מההתקן של הדנטלי?
תראי, התקן דנטלי הוא כל הזמן בפה שלך, ואז את צריכה להוציא אותו, וזה לא נוח כל כך. הסיפאפ את שמה אותו, את מפריע לך, את מורידה אותו באמצע הלילה. את קמה לעשות פיפי, את שמה אותו עוד פעם ואת נרדמת. אחרי כמה זמן... זה גם עוזר להירדם, כי אחרי כמה זמן זה יוצר איזושהי התניה, שאת שמה אותו, את יודעת, את לומדת לישון. וחלק גדול מהפציינטים שלי, שהמלצתי להם לסיפאפ, אומרים לי, גם אם אני הולך לשלף שטונדה, גם אם אני הולך לישון חצי שעה אחר הצהריים, אני שם את הסיפאפ כדי לישון יותר טוב.
הבנתי.
ובדרך כלל הרעש של הסיפאפ, הוא רעש מאוד מאוד עדין, זה כמו רוח, או כמו, כמו ים, כלומר, גם אנשים שאחרים שנמצאים בחדר, יכולים, זה עוזר להם להירדם כאילו.
הבנתי.
הבנתי. טוב?
אוקיי.
תודה רבה לך.
כל טוב לך, כל טוב.
תודה רבה.
כל טוב. כן, ומאיתנו על הקו.
שלום חיה.
שלום חיה, אני איתך.
שלום לך, פרופסור קרסו. ככה, אני סובלת כבר שנתיים ברגל ימין מכאבים בגלל L4-5 ב...
כן, רק שנייה חיה, בת כמה את?
66.
כן, אני איתך, כן. רגל ימין, כן.
ברגל ימין, ממש מלמעלה עד למטה. עשיתי כבר 6 פעמים בערך זריקות אפידורליות וגלי רדיו וכולי, וזה לא עזר לי שום דבר. נתנו לי ליריקה. עליתי עד 225, וזה עשה לי חלומות, ביוטים.
כן, כן, יכול לעשות את זה, יכול.
בטח מכיר את זה.
כן, לא אצל כולם, אבל לחלק זה עושה.
כן, אז התחלתי לרדת, ירדתי, עכשיו, הגעתי עם זה ל-75 בבוקר, 50 בערב.
למה לא הפוך?
כן, זה היה בדיוק הפוך, אתה צודק.
אוקיי.
אבל גם זה, הרגשתי עם זה החולשה, 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 וגם שוב פעם החלומות, אבל איך אומרים לי, תימר, רחוקות יותר. אני ממש, עכשיו, זה מעניין שעוזר לי אקמול פוקוס.
מצוין.
אבל, כן, מה הכוונה עוזר לי? עוזר לי לעבור את היום או אקמול פוקוס, או אקמול שתיים כמובן, אז אמרו לי, תקחי שתי אקמול פוקוס בבוקר, אחרי זה פעם אקמול פוקוס רגיל, וכך במשך היום.
כן, אל תעברי יותר מ5 או 6 כדורי אקמול, אל תעברי 3 גרם של פרצטמול.
כן, בדיוק. ולכן, אני באמת מרגישה, קודם כל חולשה, אני מרגישה, במחינת הליריקה, אני מרגישה שזה עושה לי משהו במוח. זה מסובב לי את המוח.
כן, זה מה שזה עושה. בדיוק. זה מה שזה, בדיוק. יש לזה השפעה, כן.
אני מרגישה שאולי זה לא טוב לי, אז ירדתי מה-75 לבד ל-50. אני, השאלה שלי, אני מתחשק לי להוריד את זה בכלל.
בואי תקשיבי.
זה מה שאני רוצה, את העצה שלך, אחרי, זה שנתיים כבר שאני סובבת מזה.
אני הייתי מציע לך שני דברים. דבר אחד, הייתי מציע לך לבקש מהרופאה שתרשום לך כדור שנקרא גבאפנטין.
גבאפנטין?
גבאפנטין, להתחיל ב-300 מיליגרם, אחד לפני השינה.
להתחיל אחד גבאפנטין, אחד לפני השינה, מה זה עושה לי?
גבאפנטין הוא משפחה דומה לליריקה, אבל יש לו פחות תופעות לוואי.
הבנתי, של 300 ואחד לפני השינה.
כן.
עכשיו, אני לוקחת גם כדור שינה, עברתי מבונדורמין לאמביאן.
אמביאן CR, כן.
השאלה אם הוא טוב לי או לא, אני לא יודעת.
אז את צריכה להגיד לי אם הוא טוב לך או לא, אם את ישנה הוא טוב לך, אם את לא ישנה הוא לא טוב לך.
השאלה היא כזאת, ביחד עם זה אני יכולה לקחת את זה?
כן.
כן?
כן, כן.
יפה. עכשיו, אז אמרו לי, קחי זלדיאר בערב גם. האם לקחת את הזלדיאר? אני לא מרגישה.
תראי, אם את לוקחת זלדיאר, את צריכה לחשב אותו גם עם הכמות של האקמול. כי זלדיאר מכיל אקמול.
הבנתי.
ואל תעברי 3 גרם אקמול ביום. ותשתי הרבה. לא.
לא לעבור 3 גרם. עכשיו, אם אני אשתי הרבה, אתה יודע, זה שירותים.
בסדר, אז תשתי, אז לא, אל תשתי ב-8 בערב. תשתי הרבה במשך היום, ונגיד, מתי את הולכת לישון?
11 בערב.
אז בשעה, נגיד, 5:30, 6 בערב, תורידי את הכמות של הנוזלים, ואל תשתי דברים משתנים, כמו שוקולד, אל תאכלי שוקולד, לא לשתות קפה, לא תה, לא קולות, לא כל הדברים האלה.
עכשיו, סליחה, אגב, הבנתין, אם אני לוקחת 300 בערב, ביחד עם הכתור שינה, זה בסדר.
כן.
זה בסדר, והזלדיאר פשוט לראות. עכשיו, אם מאוד כואב לי, כמה גרם יש באקמול פוקוס אחד?
אני נדמה לי 500, אבל אני לא זוכר בעל פה.
לא, כי אתה אומר לי לא לעבור ביום 300 גרם.
כן, כלומר, 6 כדורים של אקמול רגיל זה 500 מיליגרם. פרצטמול.
זאת אומרת, ביחד עם האקמול הרגיל ויחד עם האקמול הפוקוס לא לעבור את ה-300 מיליגרם.
בדיוק. למה שלא תוסיפי אקמול, אופטלגין?
כי אני ראיתי שהאופטלגין לא עזר לי, או שאני חושבת בגלל, אולי כי היה לי בכליות, איך קוראים לזה, היה לי גבוה.
קריאטינין?
הקריאטינין היה לי גבוה בגלל שכל הנורופן שלקחתי בהתחלה, כל הפנים האלה אמרו לי שזה לא טוב.
כן, אבל אופטלגין זה לא פן.
אז את, לא, אבל אופטלגין גם אז אמרו לי לא טוב, אבל אתה אומר שאופטלגין אני כן יכולה
לקחת במקום הקמון. תנסי ותבדקי, הקמון. תנסי, כן.
כמה, אחד או שתיים?
תתחילי באחד, אופטלגין זה כדור מצוין.
לא, זהו, אני לא רוצה, אני מפחדת לקחת יותר מדי, הבנתי. טוב, אם במקום ליריקה לנסות את זה וזה יכול לעזור לי בערב 300 מיליגרם.
כן, ואם זה טוב, אפשר אם צריך לעלות את זה לשני כדורים ביום, אבל את צריכה, אם את כל הכדורים שאת לוקחת, את צריכה לבקש מהרופאה, נגיד אחרי
שלושה... אני לוקחת גם אוזמפיק, דרך אגב, לאזן את הסוכר, וגם לרד משקל, אחד.
אוקיי.
האם זה בסדר?
תראי, אני לא יכול לזכור את תופעות...
לא, האם זה בסדר ביחד עם הכדורים?
לא, לא, אני מסביר לך, אני מסביר לך.
כמה שמעתי אותך השבוע מדבר על זה.
אני לא יכול לזכור את כל תופעות הלוואי והאינטראקציות בין כל התרופות. אז כי אני לא, כי יש כל תרופה, אם תרופה אחת היא טובה, אם תרופה אחת היא לא טובה, אבל אם את מקבלת את כל התרופות בבית מרקחת של קופת חולים, או באותו בית מרקחת, לרוקח יש תוכנה. ואם משהו לא הולך עם משהו, זה קופץ לו.
יפה.
כן, אז בואי נגיד, אם את לוקחת את הכל בבית המרקחת של קופת חולים, ברגע שאת באה לקחת את התרופות התלת חודשיות שלך, אם משהו לא הולך עם משהו, הוא יגיד לך, תקשיב, כן? אז כי אני לא יכול לזכור מה כן הולך עם מה, יש הדברים שאני יודע, אבל יש דברים של אם את מוסיפה עוד כדור אחד, הוא כבר יכול לשנות את כל המהלך של כל הדברים האחרים.
אני מבינה. אז את הליריקה להוריד גם כן לאט לאט? זאת אומרת,
כן, כן, כן.
לא בבת אחת, לא בבת אחת.
את יכולה להוריד אותה די מהר, את הליריקה.
כן, כי הבנתי.
תוריד את הליריקה במשך 10 ימים, לא יותר. ותגב הפנטין, אם את רוצה אחרי אחד, שיכולה לעלות לכדור בבוקר וכדור בערב.
של 300 כל אחד.
כן, יש גם כדורים של 400.
אז במשך 10 ימים לאט לאט להוריד קודם את הליריקה ואחר כך להתחיל עם הגב הפנטין?
לא, את יכולה להתחיל לשער עם הגב הפנטין ולהוריד את הליריקה תוריד את הליריקה של הבוק. כן, בדיוק.
הבנתי. טוב, תודה רבה.
כל טוב, כל טוב.
תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו.
כן, שלום.
שלום, מה נשמע?
ברוך השם יום יום.
מדבר יצחק מאקו, אני רוצה בקשר לאבי.
בן כמה אבא?
יש לו בעיה של פריצת דיסק, בסביבות 73.
כן.
יש לו פריצת דיסק, וזה מקריב לו לעקוץ ולרגל, יש לו שרירים ממש דפוסים. עכשיו הוא עשה סיטי,
כן.
וזה מה שגילו לו, פריצת דיסק, ועשו לו גם ביקור סיני, וממש כאב לו.
כמה זמן הוא סובל?
בסביבות איזה, אולי איזה שנה.
שנה?
זה התחילו עם כאבים של פריצת דיסק, אבל עכשיו התחילו הכאבים של העקוז ממש חזק.
האם עשו לו, האם הוא היה במרפאת כאב, עשו לו זריקה אפידורלית, עשו משהו כזה?
עשו לו את זה, זה עזר לו קצת, וזה עכשיו חזר לו.
אז צריך לחזור למרפאת כאב, ואולי לקבל עוד זריקה, או לעשות לו גלי רדיו.
גלי רדיו?
כן, רדיו פריקוונציה, אבל קודם כל לעשות עוד זריקה אחת אפידורלית באותו מקום.
והפידורל הזה עוזר לטווח ארוך, או שזה רק...
תראה, לפעמים, אז הכל לשכך כאבים, לפעמים זה שובר את מעגל הקסמים של הכאב.
ומה בקשר של הפריצת דיסק, מה...
הפריצת דיסק לפעמים מסתדרת בעצמה במשך הזמן, ברגע שיש פחות כאבים, יש תנועתיות יתר של עמוד השדרה, והדיסק הפרוץ מתחכך ומתפורר. הרי הרבה מאוד אנשים יש להם פריצת דיסק, ואחרי כמה זמן גם בלי ניתוח ובלי כלום זה חולף להם.
כלומר, לפי מה שהבנתי, הוא אמור לעשות פחות מאמץ על האזור של כאילו לשבת, או להפעיל לחץ על עמוד שדרה.
הוא צריך לעשות כל מה שהוא יכול, לא לעשות פחות ולא לעשות יותר. מה שהוא יכול לעשות שיעשה, אבל לשכב במיטה זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות, או לשבת כל היום על כיסא. כלומר, הוא צריך, רצוי שיסתובב, רצוי שיעשה תנועות עם עמוד השדרה. כי דווקא התנועות האלה גורמות לחיכוך של הדיסק והתפוררות שלו. חלק מהשיקום, מהריפוי הטבעי של הגוף בדיסק. חלק גדול מהדיסקים הקשים עם הכאבים חולפים בעצמם תוך חצי שנה. אז זה לא שהדיסק נכנס לתוכו. הדיסק, בגלל שמתחילה תנועתיות, ויש ירידה קצת בכאבים, התנועתיות של עמוד השדרה גורמת לחיכוך ולהתפוררות שלו.
ויש איזה טיפול ממוקד, חוץ מנגיד...
כן, זריקות אפידורליות. זריקות אפידורליות ורדיו פריקוונסי, וטיפולים במרפאת כאב, ודיקור, ומניפולציות, ואוסטאופתיה, ופיזיותרפיה. אוסטאופתיה זה סוג של טיפול אלטרנטיבי, שבו מזיזים את עמוד השדרה.
יש מצב שהמדקר סילי נגע לו עם המחט באיזה אזור ממש כואב וכאב לו נורא?
לא. אלא אם הוא השתמש...
הוא לחץ על איזה נקודה ממש... הוא אמר ממש כאב לו, כאילו כמו איזה...
נו, בטח כאב לו, כי הוא לחץ על המקום שגירה את העצב, זה בסדר. זה לא... מדקר, אם מדקר שעושה דיקור ויודע דיקור ולמד דיקור, הוא לא יכול לעשות לו נזק.
אז אתה אומר הליכות וטיפול במרפאת כאב.
כן.
זה פחות או יותר כאילו משהו שהוא...
ואם בקופת חולים יש אוסטאופתיה, אז לעשות לו אוסטאופתיה.
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 בכדורים משקר כאבים זה בסדר אם הוא ייקח?
כן, ודאי.
הטופן ודברים כאלה.
תראה, טופן בגיל מבוגר כמה שפחות יותר טוב. אני מעדיף אקמול ואני מעדיף אופטלגין.
בסדר.
אוקיי?
תודה רבה, דוקטור.
טוב, יצחק.
שיהיה שבת שלום.
חזרנו ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום לך, פרופסור קרסו.
שלום וברכה, ברוך השם. אם יש לי הכבוד.
אני אשאר בעילום שם. מקובל. אני בן 69.
כן.
אני מבין שזה מקובל להישאר בעילום שם.
מקובל בעילום שם, לא מקובל בעילום גיל.
לא, גיל אין לי בעיה, אני חי טוב עם הגיל.
בסדר גמור.
יופי. העניין הוא שרציתי לשאול לגבי, אני, לפני שבוע דיברתם על נושא השתן בלילה.
כן.
ולפעמים יש לי ממש כאילו אני רץ לשירותים, אוקיי?
כן.
וחוץ מזה, גם כשאני, סתם דוגמה, בא לשתות מים, פתאום יש לי גירוי ללכת לשירותים.
אוקיי.
זהו, זו שאלה אחת.
אז התשובה היא, בגיל 69, יש בלוטת הרמונית יותר גדולה, ויש גם דחיפות וגם תחיפות של מתן שתן.
אוקיי.
כלומר, מה זה דחיפות? דחיפות צריכים לתת שתן לעתים יותר קרובות. ודחיפות, זה ברגע שאתה צריך פיפי, אתה צריך לרוץ מהר, כי אתה מרגיש שאתה לא יכול להתאפק. וזה מראה שהבלוטת ההרמונית, כמתאים לגיל, היא יותר גדולה והיא גדלה. וזה אומר שאתה צריך כדאי לקפוץ לרופא שנקרא אורולוג, אוקיי. שיבדוק אותך, שישלח אותך לאולטרסאונד, שיעשה לך בדיקת PSA. עשו לך בדיקת PSA?
לא, אף פעם לא.
אז שיעשו לך. כי צריך לראות את כל האפשרויות של למה בלוטת, עוד פעם, בלוטת הפרוסטטה, או הבלוטה ההרמונית, היא בלוטה שהיא גדלה עם הגיל, והיא חוסמת את מוצא דרכי השתן. והיא גורמת להשתנת לילה מרובה, והיא גורמת לכך שלפעמים בלילה שאתה מנסה לתת שתן, קשה לך להתחיל לתת אותו. עכשיו, יש לפעמים גם שלא נדע מצבים של גידולים בבלוטה הזאת. לכן צריכים לעשות בדיקת PSA שיכולה לרמז, ולכן צריכים ללכת בגיל 69 אם לא היית אצל אורולוג.
לא, שגם, לא הייתי.
שגם במחילה יכניס אצבע דרך פי הטבעת וימשש,
אוי ואבוי לא.
וימשש את הבלוטה,
כן.
ימשש את הבלוטה ויראה אם היא מחוספסת, אם היא חלקה, אם היא בסדר, או שהוא יסתפק רק בבדיקת PSA.
הבנתי, הבנתי.
וזה בדיקת PSA אתה יכול לבקש מרופאת המשפחה.
אוקיי, תודה על השאלה, ויש לי עוד שאלה אחת.
בבקשה.
יש לי לחץ דם שהיה גבוה, אני לוקח דופלקס.
כן.
אוקיי, זה כרגע מאוזן, אבל העניין הוא שיש לי, אני לא יודע אם זה קשור אחד לשני, יש לי נפיחות בחלק התחתון של הרגל.
בקרסוליים.
רק בצד שמאל. לא בשני הרגליים.
לפעמים יש תרופות ללחץ דם שיכולות לגרום לנפיחות בקרסוליים.
יש לי גם בעיה עם...
אבל זה בדרך כלל מופיע בשתי הרגליים בצורה סימטרית.
לא, רק רגל אחת.
והרגל יותר חמה, יותר קרה?
לא, לא חמה, לא קרה, פשוט יש לי נפיחות, ואני יושן בלילה, אני שם הגבה על הרגליים.
כן.
ככה, אתה יודע, שאדם יזרום...
שדם, לא שדם יזרום, אתה שם הגבה על הרגליים, אז זורם פחות דם. למרות שהלב מגביל, גורם לכך שדם יגיע לכל מקום בצורה תקינה. אבל אלא אם כן אתה גר באזור שאין בו גרביטציה, כי אם אתה גר באזור שיש בו גרביטציה, אז כשאתה מרים את הרגליים, הדם כאילו בורח מכפות הרגליים. אני כמובן מתפלסף בצורה מצחיקה ואידיוטית. אבל... אבל בוא אני אגיד לך, אם יש לך נפיחות ברגל, אז כמובן כשהרגל גבוהה יותר, אז הנפיחות היא פחותה. אבל כדאי שתיגש לרופא המשפחה בשביל לבקש את בדיקת ה-PSA, שיבדוק עד כמה הנפיחות הנפיחות. כי זה הוא יכול להכניס, לדחוף את האצבע שלו, הרופא, לרגל, ולראות את העומק שהאצבע נכנסת, ואת המשקע, ש...
כן, קראתי על זה. כן.
ואז הוא יכול להעריך אם זאת בצקת של הקרסול, ואם זה רק בקרסול, ואם זה קשור לתרופות ללחץ דם, או לא קשור לתרופות ללחץ דם. אבל אם זה בדרך כלל שזה קשור לתרופות ללחץ דם, אז זה סימטרי בשני הקרסוליים.
לא,
וסליחה,
לא,
זה רק בצד אחד.
רק רגל אחת.
עכשיו צריך גם לבדוק... הרופא גם יבדוק את הזרימת דם, ישים לדפוק, יראה עם הדפקים שלך. של 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 אורכי כף הרגל הם תקינים, יבדוק לך גם בגב כף הרגל וגם בצד של כף הרגל, וכלומר ויראה אם זרימת הדם בגפיים תקינה. יופי. עכשיו, כי לפעמים זה משהו לימפתי, לפעמים זאת בצקת של נוזלים.
הבנתי. אוקיי דוקטור, תודה רבה,
כל טוב לך, כל
סוף שבוע נעים, והרבה הרבה כוח ובריאות, ותמשיך כמו שאתה.
תודה רבה, תודה רבה.
ביי, ביי, תודה.
ביי, ומי איתנו על הקו?
שלום.
שלום וברכה.
קוראים לי אסתר, ואני בת 80.
כן, אסתר.
הבעיה שיש לי זה ירידה בנתרן, ירד מ-136 ל-130, ואני מרגישה עייפה ותשושה.
כן.
מה אני יכולה לעשות?
קודם כל, לשתות פחות מים. את שותה הרבה?
לא.
תראי, ירידת נתרן בגיל מבוגר היא תופעה שכיחה. וחלק ממנה תלוי בתרופות שאנחנו לוקחים. אז צריך לראות אם התרופות שאת מקבלת, זה את צריכה לבדוק עם רופאת קופת חולים, אם אין באחת, אם אין תופעה של זה, נקרא היפונטרמיה. אם אחת התרופות היא לא תרופה שעוזרת לברוח, למלחים לברוח.
אוקיי, אז אני אגיד לך, אני לוקחת ציפרמיל הרבה זמן.
זה לא הסיבה בדרך כלל.
לא? זה הדבר היחיד. אני לא לוקחת הרבה תרופות.
את לא לוקחת שום דבר ללחץ דם?
לא.
לא, ולהורדת נוזלים?
גם לא.
גם לא. אוקיי, אז דבר נוסף שיכול להיות, זה שאו שאת שותה יותר מדי.
לא.
גם לא. הדרך היחידה היא להוסיף מלח בדיאטה.
רק מלח, או אפשר עוד, נתנו לי כדורים, אבל הם לא עזרו. כדורי מלח, משהו.
כן, כדורי מלח, זה מה שאנחנו צריכים, אם לא עושים, אם לא מוסיפים. תאכלי הרינג. את אוהבת הרינג?
בטח.
נו, אז תאכלי הרינג. תאכלי הרינג. תוסיפי מלח. תנסי לראות כמה את שותה ביום.
אני, לפי השתד, אני רואה, אם זה כהה מדי, אז אני שותה עוד קצת, שיהיה בהיר.
כן, אבל כמה בערך, כמה כוסות?
אולי 4, אולי 5.
Mm-hmm.
לא הרבה.
כן. אוקיי, כי בדרך כלל אנחנו מנסים לצמצם קצת שתייה, וכשמצמצמים קצת שתייה, אז הריכוז של המלחים עולה. אבל את צריכה להתייעץ עם רופאת המשפחה לגבי זה.
אוקיי.
ותוסיפי הרינג, תוסיפי דברים מלוכים, ותנסי לראות אם את יכולה להוריד טיפה. שהשתן לא יהיה בהיר מדי.
אוקיי.
בסדר, שלא יהיה כהה מדי, שלא יהיה כמו בירה, אבל שלא יהיה בהיר מדי.
לא יהיה בהיר
מדי. אצלך אני אומר את זה, כי יש לך נתרן נמוך. כי אנחנו מאבדים נתרן בשתן. ועד כמה שאני יודע, עד כמה שאני זוכר, ציפרמיל לא גורם לאיבוד של מלחים.
בסדר גמור. אני מודה לך מאוד. תודה.
כל טוב, כל טוב. כן, מי איתנו על הקו?
שלום, צהריים טובים.
צהריים מצוינים.
אני יהודית.
בת כמה את יהודית?
בת 77.
כן.
ויש לי בעיה מאוד גדולה. מאוד מאוד קשה לי ללכת ולעמוד על הרגליים, לעמוד. אם יום שישי אני עומדת קצת, אני צריכה כל 5 דקות לשבת על הכיסא, ולא מסוגלת. מהגב עד למטה אני מתה מכאבים. מתה. וקיבלתי פעמיים זריקה לתחת שיקוף. לא עזר. אני פשוט לא יודעת מה לעשות. עכשיו בזמן האחרון, גם כן, על הרגליים שלי, מרגישה איפה שהאצבעות למעלה. אני מרגישה שריפה נוראית. וכואב בצורה לא נורמלית. אני לא יודע למי לגשת ומה לעשות.
לנסות לגשת למרפאת כאב שיעשו לך, אם זריקות לא עזרו לך, שיעשו לך גלי רדיו.
גלי רדיו? אני צריכה לבקש, הם לא אמרו לי.
לא, אז בסדר, הם לא אמרו לך, אז תציעי להם.
אני, והם יקשיבו לי.
תקשיבי, תבקשי מהרופאת משפחה שתכתוב להם. אני לא יכול לדעת מי, מה, מו, עם מי את שם מדברת, עם מי את לא מדברת. את מבינה אותי, אבל...
הייתי בבית חולים וולפסון, עשו לי,
אז תקשי עוד פעם, תקשי עוד פעם, תגידי, תראי, זה לא, תקשי למרפאת כאב. תגידי להם שהטיפול שהם עשו לא עזר. והאם הם מוכנים לעשות לך גלי רדיו?
אוקיי.
זה יכול לעזור לך?
כן.
כן.
ועכשיו, מה בקשר לזה שעל הרגליים שלי, זה משהו חדש. שורף לי בצורה לא נורמלית. שורף. פשוט זה כואב. איפה שהאצבעות מעל הרגל.
תראי, קשה לי מאוד לדעת, וקשה לי לבדוק, וקשה לי להתרשם. אבל הכאבים האלה יכולים עדיין להיות מעמוד השדרה. כן. עכשיו, את מבינה?
אני יכולה עוד שאלה?
ודאי. כן, כן, כן.
אני, בן שלי, בן 52.
כן.
ובתוך 2.5 ירד 13 קילו. אמרו לו שיש לו קצת קולסטרול.
לא, הוא ירד בגלל שהוא עשה דיאטה?
הוא אכל הכל, אבל לא, נגיד, אמרו לו לא מתוגנים, ולא הרבה פחמימות וזה. אז הוא שמע, אבל בתוך 2 לרדת 13 קילו.
תראי, אם הוא ירד בגלל שהוא עשה דיאטה, זה דבר אחד. אם הוא לא האם יכול להיות שהוא בדיכאון?
יכול להיות.
כי כשיורדים הרבה במשקל בבת אחת, אז אם זה בגלל דיאטה זה סיפור אחד. אבל לפעמים אנשים לא אוכלים בגלל שהם בדיכאון, ואז יש ירידה מהירה בתקופה קצרה. איך הוא ישן בלילה?
הוא כל הזמן יושב. כל הזמן יושב על הספה, איך שהוא בא מעבודה יושב, פותח משהו בטלוויזיה ונרדם אחרי 5 דקות.
אוקיי.
לא יכול בשום אופן להחליק את העיניים שלו.
אוקיי, תקשיבי, זה דבר שמחייב התייחסות. זה דבר שמחייב התייחסות משתי סיבות. סיבה אחת היא שירידה במשקל מהירה מאוד. צריך לשבת ולראות מה הוא אכל קודם, דיאטנית או רופאת משפחה, מה הוא אכל קודם ומה הוא הפסיק לאכול. ולעשות חשבון של מאזן קלורי. כי אנחנו יודעים כמה קלוריות זה קילו. ואנחנו יכולים לדעת, אם הוא היה אוכל קודם כמויות גדולות של שומנים וכמויות גדולות של סוכרים, והוא ירד לאכול רק סטייק וסלט, וירד 13 קילו ושקל 100 קילו.
הוא אכל גם לחם, לחם מלא, אמרו לו
לאכול. בעבר, אבל השאלה, כשהוא עשה את הדיאטה, מה הוא לא אכל?
אכל הכל, אבל לא הרבה, לא יותר מדי.
קשה מאוד לדעת.
גם היא נתנה לנו לעשות קולונוסקופיה.
קולונוסקופיה, כן.
כן, ויצא שיש לו דלקת בקיבה, דלקת מאוד חזקה.
דלקת בקיבה לא עושה ירידה במשקל של 13 קילו במשך חודש. 13 קילו במשך חודש, כמה הוא שקל קודם?
הוא שקל 73 קילו, משהו כזה.
ועכשיו הוא שוקל 60?
מטר 70 או מטר 60.
ועכשיו הוא שוקל 60?
ועכשיו הוא 61.
לא, צריך לבדוק את זה אצל רופא, לראות מה הוא עשה, איזה דיאטה הוא עשה, מה הוא ירד, ואם לא, צריך לראות אם הוא לא בדיכאון. או שישנה מחלה אחרת שצריך לבדוק.
ואני יודעת שהוא בזמן האחרון פשוט קשה לו להוציא מילים, כאילו.
צריך ללכת לרופא משפחה, זה דבר שמחייב.
אני לא מוכנה לשמוע, אני ביקשתי אותה אפילו, עשיתי ראש, אומרת, למה כואב לך הראש?
יהודית, יהודית, זה דבר שמחייב התייחסות רפואית, ואת לא יכולה לטפל בו דרך, אני לא יכול לטפל בו דרך הטלפון ביחד איתך. הוא צריך ללכת לרופא משפחה, הוא צריך לעשות בדיקות דם כלליות, הוא צריך לעשות בדיקות נוספות, 13 קילו במשך חודש, זה לא בסדר, מה?
חודשיים.
13 וחצי קילו, 13 קילו במשך חודשיים, זה לא דבר שתקין גם בדיאטה.
בכלל לא,
ואם הוא היה שוקל 150 קילו וירד 13 קילו ועשה דיאטה, עוד אפשר להבין. אבל מ-76 או מ-73 לרדת ל-61 או ל-60 במשך חודש, חודשיים, זה לא תקין, וצריך לבדוק מה הסיבה. והסיבה יכולה להיות מחלה מסוגים שונים, הפרעה בספיגה, נדיר, או דיכאון. ואת זה צריכים לטפל.
איזה רופא אני צריכה חוץ מהרופא שלי?
לא קודם כל רופאת המשפחה, לדבר איתה ולהגיד לה...
היא אומרת חכי, עכשיו הוא גמר אנטיביוטיקה, היא רוצה שאני אחכה, הוא לא, היא לא מוכנה להקשיב.
כמה זמן לחכות, אישה? תשאלי אותה, כמה זמן לחכות?
היא אומרת רק עכשיו הוא גמר אנטיביוטיקה.
אבל אנטיביוטיקה לא מסבירה את זה שהוא ירד 13 קילו בחודשיים. אנטיביוטיקה לא מורידה במשקל, אחרת כל השמנים היו לוקחים אנטיביוטיקה כדי להרזות.
לא, היא חושבת שזה מזה שהיה לו דלקת
בקיבה. דלקת בקיבה לא עושה, דלקת בקיבה או דלקת במעיים?
מעיים, מעיים.
אוקיי, את אמרת לי קיבה.
עשו לו קולוסקופיה.
יש לו קרון, יש לו מחלת קרון?
לא היה לו.
לא היה לו. הוא משלשל?
לא.
לא, אז זה לא, אז זאת לא הסיבה. אוקיי, את צריכה?
למי אני יכולה לפנות בקשה? איזה רופא?
רופא פנימי טוב, לרופא פנימי באופן פרטי.
כן?
כן, רופא פנימי. כל רופא שישמע על ירידה של 13 קילו במשך חודשיים, ייתן לו רשימה של בדיקות שהוא חייב לעשות.
עכשיו, אני לא צריכה לבקש שישלחו אותו למיון?
לא, זה לא דבר לא צריך ללכת היום למיון. מיון עושים דברים דחופים. במיון יראו אותו, ייקחו לו לחץ דם, ייקחו לו בדיקות כלליות, וישלחו אותו בחזרה לקהילה. אז מה עשינו?
אז אתה אומר רופא...
רופא פנימי.
פנימי?
רופא פנימי.
כן.
מומחה ברפואה פנימית.
כן. אולי איזה מנהל מחלקה.
עוד יותר טוב.
כן.
גם סגן מנהל מחלקה זה טוב. גם רופא בכיר זה טוב. מומחה. לא צריך להיות פרופסור גדול כדי
לדעת. כמה דוקטור קרסו, פרופסור קרסו, כמה אני מודאגת.
אני מבין אותך, אני מבין אותך, ואת מודאגת בצדק.
היא לא מוכנה להקשיב.
בסדר, אז אפשר לבקש להחליף רופא גם. אפשר לבקש לקופת חולים להחליף אופי.
שלחתי אותו לבדיקה הזאת, שלחתי אותו, ומה את רוצה? מה את לחוצה? מחידה אותו? זה מה שהיא אומרת.
תראי, אני אומר לך כרופא, 13 קילו מ-76 במשך חודשיים, לרדת 13 קילו בחודשיים כשהוא אוכל הכל, זה לא יכול להיות. זה לא צריך להיות. אוקיי? אני חושב שמצינו את זה.
תודה רבה.
בבקשה, ועכשיו אני נזכר, עכשיו אני נזכר שדיברתי עם אסתר, והיא מקבלת ציפרמיל, וציפרמיל יכול לגרום להיפונטרמיה, לירידה של נטרן. אז אני אחרי השידור ירים לטלפון ואגיד לה, אני חושב, משום מה בלבלתי ציפרמיל עם משהו אחר, עם שם דומה, וזה יכול לגרום, יכול לגרום בפירוש לירידה בנטרן. אוקיי, בואו נמשיך, ומי איתנו על הקו? מאירה, תזכירי לי להתקשר לאסתר, שדיברנו איתה בקשר להיפונטרמיה. כן, מי איתנו על הקו?
צהריים טובים.
צהריים טובים, עם מי אני?
אתה עם מיכל בת 80.
שלום מיכל, אני איתך.
רציתי בבקשה, עשיתי בדיקת קורוטיס לאורכי הצוואר.
כן.
התוצאה הייתה 25%.
איזה יופי, יאללה, כיף, הלוואי עליי, כן.
השאלה אם זה מצריך כדור אספירין.
לדעתי לא.
הנורולוגית אומרת לי כן, הקרדיולוג אומר מה פתאום, את לא צריכה לקחת אספירין.
תראי, אני לא רוצה לריב בין הרופאים, אם היית באה אליי בתור פציינטית ואני לא מציע לך, כי אין לי מה להציע לך, אני לא הייתי נותן לך אספירין בגלל קרוטיס 25% חסימה בגיל 80.
הבנתי.
אם הייתי אומרת לי 75%, הייתי אומר לך כן.
אני הבנתי.
אם היית אומרת לי 60%, הייתי חושב פעמיים.
הבנתי, לא 25%.
שום דבר, לא צריך.
פרופסור קרסו, אני יכולה עוד שאלה?
ודאי, ודאי.
אני מכורה למשקה הזה, ביטר למון לייט.
אוקיי.
אני שותה מעל בקבוק ליום. לבריאות שלה. זה יכול להזיק לי?
תקשיבי, בת כמה את היום?
80.
אני נותן לך עוד 20 שנה עם ביטר למון לייט.
בגלל החינין אומרים אולי זה מוזרם.
אז חינין זה דבר בריא, וחינין זה דבר שמונע התכווצויות שרירים, הכמות של החינין בביטר למון עם כמות מזערית, אותי מדאיג יותר האספרטיים וחומרי המתקה המלאכותיים שישנם במשקאות הממותקים ממתיקים מלאכותיים במשקאות הלייט מאשר החינין.
אני פשוט מכורה לטעם הזה, אני ממש לא יכולה להתאפק בלי זה.
אני אוהב מאוד ביטר למון, לא לייט, כי אני לא אוהב לייט, כי לייט עושה לי לא טוב, כל הממתיקים המלאכותיים.
האמת זה מאוד דומה.
נכון.
אתה לא תרגיש בהבדל.
אני מרגיש בהבדל מיד. כן, יש אנשים שהם, זה נקרא טסטר ולון טסטר, וכנראה זה משהו גנטי דרך אגב, כי יש אנשים שאפילו כמות מזערית באוכל או בעוגה של ממתיק מלאכותי, הם מרגישים את זה, וזה הטעם נשאר להם לכמה זמן, ויש אנשים שזה לא מפריע להם והם לא מרגישים. ואני מאלה שמרגישים, אבל אני יכול לאשר לך, בביטחון, למרות שאני לא רופא שלך, ולקחת אחריות שהביטר למון לייט לא יזיק לך.
זאת השתייה, אומרים לשתות הרבה, במקום מים אני שותה את זה.
בסדר גמור. כמה את שותה? ליטר וחצי?
כן, לפחות.
לבריאות.
אוקיי, תודה, תודה, תבורך.
כל טוב, תרגישי טוב. תודה רבה. שכל הצרות יהיו כאלה, כן. ומי המאזין האחרון שלנו להיום? הלו?
שלום לך, פרופסור.
שלום וברכה.
אני בן 79.5.
כן.
לפני כ3 שנים, קצת יותר מ3 שנים בעצם, עברתי ניתוח להקטנת הארמונית.
כן.
זה לא צלח, לא הייתה הטבה. במשך הזמן...
באיזה שיטה עברת את זה? TURP?
כן, נכון. והיות במערכת היחסים לא התקדמה יפה ביני לבין המנתח, עברתי במשך השנים האלה לשני רופאים אחרים, קיבלתי מספר סוגים של כדורים שלא עזרו לי. האחרון היה בתמיגה,
כן, שמרחיב את הנפח של שלפוחית השתן, כן.
כן.
בתמיגה,
כן, בדיוק.
כן.
לא עזר לי.
מה התלונה העיקרית שלך עכשיו?
התלונה העיקרית שלי עכשיו, עם עוד מעברים בדרך שהיו, נחזור אם תרצה אחר כך. התלונה מתקיימת במה שנקרא הדלת והטף, בצורה חמורה מאוד.
אני לא, סליחה, אני לא מבין מה זה הדלת והטף.
הדלת והטף זה הדחיפות והדחיפות.
אוקיי, דחיפות ודחיפות, כן.
כן. שהביטוי של זה, זה משהו שכמו במשך היום זה בסביבות שעתיים, בלילה זה כמעט כל שעה, אני מצליח להתרוקן משהו בסביבות בין ה-90 ל-120, 130 מיליליטר בכל פעם, ולמעשה כל חיי נסבים מסביב.
האם עשו לך ציסטו מנומטריה או בדיקה אורודינמית?
עשו לי, ועשו לי גם לפני כחודשיים דיסטוקופיה.
ציסטוסקופיה לא אומרת לי שום דבר, כי, כלומר היא אומרת לי, ככה היו צריכים לעשות את זה, אבל זאת לא הסיבה. הסיבה היא, האם בבדיקה אורודינמית מצאו שישנה הפרעה בהתקפצות או בהתרוקנות של השלפוחית. כלומר, יכול להיות שהבעיה היא לא בעיה של הפרוסטטה, אלא של התקפצויות או בעיה של שלפוחית שהיא מקובצת, לכן גם נתנו לך בתמיגה, כי הבתמיגה מרחיב את השלפוחית. יכול להיות שמה שצריך לעשות עם נפח השלפוחית קטן, זה להזריק לך בוטוקס לשלפוחית השתן.
לא הציעו לי את זה. מה שהציעו לי, אחרי בדיקה של הדיסטוקופיה,
כן.
נאמר לי שבעקבות הניתוח יש לי צלקת, וצריך להסיר את הצלקת הזאת, לעבור עוד פעם ניתוח.
האם אפשר לשים סטנט במקום?
שאלתי את השאלה, במקום זה עשו לי לפני שבועיים, עשו לי עוד פעם הרחבה.
אוקיי. כן, בוז'ינאז', כן.
כן, אם זה אומר משהו,
כן, 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 כן.
לא, אני מתכוון לצינור.
כן, וזה עזר לך לתקופה קצרה?
מאוד.
אוקיי. אז יכול להיות שתצטרך לעבור הרחבות מדי פעם, ומה שאני מציע לך זה קודם כל לנהל את השתייה שלך, לשתות ביום, ובלילה להפסיק לשתות בערב. אבל במקרים כאלה אין הרבה מה לעשות, תנסה לברר אם אפשר לעזור לך עם הזרקת בוטוליניום טוקסין דרך ציצוסקופ לשלפוחית פעם בשלושה חודשים, ויכול להיות שזה יגדיל לך את נפח השלפוחית, ויהיה לך תצטרך במקום לרוץ כל שעתיים, לרוץ כל 4 שעות, וזה גם כן רווח.
וואו, זה עולם ומלואו.
כן.
מבחינתי.
כן.
אז את הקטע של הניתוח עוד פעם...
זה ברירה אחרונה, קודם כל תנסה אפשרויות אחרות. כי אחרי הניתוח אף אחד לא יכול להבטיח לך שלא תיווצר שוב צלקת.
קודם כל זה בטוח. זאת אומרת, זה יש אפשרות גבוהה מאוד, כי זה ניתוח, אז ברור שעלולה להיות צלקת.
כן.
הפחד שלי הוא גם בעיה של סוגרים.
לא, זה לא קשור. כרגע זה לא קשור. בשלב זה, תראה, תלוי איך שמנתחים, צריכים לחשוב טוב טוב ולהגן על כל העצבים באזור. אבל זה מה שאני יכול להציע לך בשלב זה. ולצערי אנחנו חייבים לסיים, כי הזמן שלנו נגמר, וכבר רוטפים אחריי שאני אשים את המוזיקה ברקע, ו...
אני בטוח, רק הייתי מבקש מהפרופסור רק שאלה אחת.
בבקשה, בקצרה.
כן. תרופה. התרופה, אין לי שום תרופה, לא נתנו לי תרופות.
תבקש תרופות כמו ספזמקס, או תרופות שהן נגד ספסטיות, ונגד תרופות שנותנים גם בשלפוחית רגיזה. ולפעמים התרופות שנותנים בשלפוחית רגיזה, יכולות לעזור למצב שלך ולהגדיל את טווח הזמנים.
קודם כל, אני מודה לך מאוד, ושתהיה לך שבת שלום.
שבת שלום וכל טוב. זהו רבותיי, סיימנו. תודה רבה למאירה פרץ ואייל פרנק, אופק קולר, אליעזר בן יהודה, רן לודין, מיטל נברו, תודה לכם המאזינים. אחרינו תהיה לפה רבקה למיכאלי בתוכנית הנדרת של הבאה לשבת, ומיד אחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו, וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. סוף שבוע טוב, שבת שקטה ובשורות טובות, להתראות.